שבוע טוב רעים ואהובים, סיפור מההפטרה, וההפטרה הפעם עוסקת באליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי. כל מוצאי שבת אנחנו עם אליהו הנביא, ובמוצאי שבת הזה אנחנו איתו כבר משבת בבוקר. מההפטרה, הפרשה, פרשת כי תישא, וההפטרה, אליהו הנביא מקבץ את העם ואיתו את 450 נביאי הבעל אל הר הכרמל. שם הוא זועק את הזעקה לכל העם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עם השם האלוקים לכו אחריו ועם הבעל לכו אחריו. ובסוף הסיפור הידוע והמפורסם עם נביאי הבעל ועם האש מהשמיים ועם הקורבן של אליהו, להבדיל הקורבן שלהם, מתקבל קורבנו של אליהו, האש יורדת מן השמיים, העם רואה את האש, נופל על פניו ואומר פעמיים. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. הפטרה מדהימה, היא באה על הרקע של המלחמה האדירה בין אליהו לאחאב ואיזבל אשתו, שמפתחים כל כך את העבודה הזרה, הכל אדיר. אבל, מה היא עושה בתור ההפטרה של הפרשה שלנו? על פניו, זו בכלל השאלה. במרכזה של הפרשה חטא העגל, משה רבינו, והנה כאן, שוב, עבודה זרה, אליהו הנביא, יש עוד הרבה נקודות דמיון. אבל אני רוצה לברוח לרגע מהחיבור בין הפרשה להפטרה, ולעסוק לרגע רק בסיפורו של אליהו בהר הכרמל. מתוך זה נחזור אל הפרשה. מתוך זה נחזור אל החיים שלנו. כי לפעמים נדמה לנו שחטא העגל והר הכרמל עם כל הקורבנות האלה זה סיפורים של פעם. אנחנו כבר מזמן לא נמצאים בדברים כאלה של עבודה זרה ואש מהשמיים ועוד כל מיני עגלים. נו, עוד רגע נראה. מאוד מעניין איך אמרנו פותח אליהו הנביא את כל הנאום האדיר שלו ויגש אל בני ישראל, ואז הוא אומר להם את המשפט האדיר הזה, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? ואתה נורא רוצה לשאול את השאלה הפשוטה הבאה. אליהו הנביא, הרי על מה אתה רוצה לתבוע את עם ישראל עכשיו? שלא יעבדו עבודה זרה. אז מה עכשיו רלוונטי העניין של עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? עד רבה, מבחינה חינוכית, טוב שלפחות עוד יש להם קצת מסורת, לא? תטען טענה, תגיד למה אתם עובדים עבודה, זה רע, זה רע. מי שמעמיק, שומע את אליהו הנביא שואל את עצמו ואת הקודש ברוך הוא, ורוצה שאת השאלה הזו ישמע כל אחת ואחד מאיתנו. מה בעצם מביא אדם לעבוד עבודה זרה? ואז גם נשאל את השאלה על הלפסוח על שתי הסעיפים. כי לי נדמה שאני לא עובד עבודה זרה, אבל אני הרבה פעמים כך מרגיש, כן פוסח על שתי הסעיפים. בואו ננסה לנתח את זה רגע. לעבוד עבודה זרה נובע בעצם במקור מטעות בהבנה. מה אומרת הטעות הזאת? הרמב״ם אומר שבימי אנוש כשהתחילו את העבודה זרה, אז העבודה זרה הייתה בעצם כי ראו שהקדוש ברוך הוא מכבד את השמש, את הכוכבים, את המזלות. וחשבו, דבר אחד אנחנו יודעים, שהשמש באמת משפיעה עלינו שפע. היא נותנת לנו חום ואור, וגם הכוכבים וגם המזלות, אי אפשר להכחיש את זה, נכון? הם נותנים לנו שפע. אז אם הם נותנים לנו שפע, בואו נכבד אותם. וזה מביא לעבודה זרה, כי לכבד זה רק את הקדוש ברוך הוא. האמת זה לא מדויק. את אבא ואמא למשל אנחנו כן מכבדים. אתם יודעים למה? בתורת החסידות מסבירים שאני מכבד את אבא ואמא כי הם בעלי בחירה. אני מכבד אותם על הבחירה שלהם להיות אבא ואמא. אבל דבר שהוא לא בעל בחירה, אסור לי לכבד. אם אני מכבד אותו, אני מסכן את עצמי בלעבוד אותו. אני מכבד רק את הקדוש ברוך הוא. השמש היא ודאי משפיעה עליי, כמו הגרזן שחוצבים בו כדי לחתוך את העץ. האם ראיתם מישהו שמכבד את הגרזן? שמשתחווה לו, שמודה לו על היותו גרזן. הוא יודע שהגרזן הוא בסך הכל משהו שאמור לשרת אותו, אבל הגרזן באמת חוטב את העץ. עבודה זרה היא לתת לעוד משהו בעולם משמעות מעבר לגרזן לחצוב בו. אני מכבד אדם על הבחירה שהוא בוחר, אבל אני לא מכבד שום חפץ, שום דבר. הכל זה גרזן ביד הקדוש ברוך הוא, ואת ההשפעה אני מקבל מהקדוש ברוך הוא. כשאני עובד עבודה זרה, אני שוכח את זה לרגע. וממה נובעת התכונה הזו לפסוח על שתי הסעיפים? איזה מין היגיון יש בה? היא נובעת מאותו מקום, אבל היא הרבה יותר מסוכנת. כי כשאני פוסח על שתי הסעיפים אני אומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לכל, אבל גם השמש אי אפשר להתעלם מכוחותיה. וגם הצבא, וגם הממשלה, וגם הכוכב ההוא, וגם הכוכב ההוא. יש פרסומת ברדיו, אתם מכירים? יש גם וגם או אין גם וגם? נכון שאין גם וגם אומרים בשיר בית, נכון שאין גם וגם? אין גם וגם. אתם יודעים מה הסכנה בלפסוח על שתי הסעיפים? אם אני עובד עבודה זרה חס וחלילה, אז יום יבוא ואולי אני אעשה תשובה. אבל אם אתה פוסח על שתי הסעיפים, אתה תמיד מרגיש בסדר. אתם יודעים איך קוראים לי לפסוח על שתי הסעיפים אצלי? רחבות אופקים. איזה הטעיה. אני יכול בשם רחבות האופקים לפסוח על סעיפים ולנסות לחיות גם וגם. וכבר אמרה הפרסומת המתוהרת, אין גם וגם, זה בלוף. הגם וגמים הם האחרונים שעושים תשובה. עובד עבודה זרה, אגב, יש עוד דבר, גם לא כל כך מסכן אותי. אם הילד שלי קורא דברים חס ושלום של איזה עובד עבודה זרה, זה לא טוב, אבל אני אומר, טוב, אין דבר, קרא איזה עמוד, הוא השתכנע בעצמו שזה הבלים. אבל כשהוא קורא דברים של פוסחים על שתי הסעיפים, ואני מדבר בגוף ראשון יחיד, לפעמים גם אני הייתי מהפוסחים על שתי הסעיפים לרגע, אז זה משכנע, וזה חזק, וזה אומר שאולי לא הכל רק גרזן לחצוב בו. אתם מבינים למה בסוף ההפטרה אומר העם, השם הוא האלוקים פעמיים? גם השם הוא האלוקים, וגם על הסעיף השני, הכל זה רק השם הוא האלוקים. אתם זוכרים את משה רבנו יורד מההר וזועק מי להשם אליי? מי הצטרפו אליו? רק בני לוי. למה? הרי היו רק 3,000 איש שחטאו בעגל. איפה כולם? אם הוא קורא מילה השם אליי, היו צריכים לבוא מיליונים. תשמעו, זה נורא, זה כל הפרשה. נכון, רק 3,000 איש עבדו לעגל. אבל רק בני לוי היו יכולים לענות בכנות על השאלה מילה השם אליי, אני לגמרי, ולא גם וגם. האם גם אני הייתי יכול לענות שם על מי להשם אליי אני? ולא גם וגם? אתם יודעים במה מסיים את ההפטרה? אליהו הנביא הקנאי לשם השם, הוא גם אליהו מלאך הברית. והפרשה שלנו אומרת שיש ברית שלא חוזרת ריקם. וגם את מי שפוסחים על שתי הסעיפים, הקדוש ברוך הוא ישיב בתשובה. גם לי יש סיכוי. לכולנו. כולנו נעמוד במוצאי יום הכיפורים ונאמר ביחד, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. כמו הפרשה שחותמת ביום הכיפורים בירידת הלוחות השניים, ובידיעה שהשם, השם אל רחום וחנון, גם אותנו ירים להבנה הגדולה, השם הוא האלוקים. שבוע טוב רעים ואהובים, מחר בעזרת השם נפליג בפרשת ויקל. כל טוב.